אנחנו הסברנו בפעם שעברה את את הדרך שבה הנפש שלנו באה לעשות בעולם הזה. והשיעור נקרא אבולוציה של התודעה, והסברנו בשני שיעורים הקודמים שבעצם אין כזה מושג התפתחות של התודעה. כי בעצם התודעה שלנו בתחילתה הייתה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ויש רק תנועה של התרחקות ממה שהיינו בהתחלה. והשאיפה שלנו כרגע זה לחזור לאותה נקודה, שבה הנקודת אינסוף שבתוכנו מהירה בנו באופן חופשי לגמרי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, אין לזה לא זמן ולא מקום לתנועה הזאת. זו תנועה בתוך הנפש עצמה שאדם צריך להגיע ולהביא את הידיעה שלו, את הדעת שלו, אל המקום הזה. ערב טוב. צריך להביא נראה לי תיסע מבחוץ. או שזה כך. ברוך השם. צריך להביא אותנו לידיעה הזאת, הידיעה, זאת אומרת, זה מצב קיים. זה לא מצב שהוא דמיוני עכשיו, זה מצב שקיים אצלכם כרגע. זה לא משהו שהוא דמיוני. רק התנועה בינינו לבין המצב הזה היא פשוט הידיעה. איפה הדעת נמצאת? ברוב העולם הדעת שלו נמצאת בתנועה בפיזיולוגיה. הוא מרגיש וחווה את הפיזיולוגיה. אמרנו שזה מה שנקרא גלות מצרים. בעצם החוויה הזאת של האדם את עצמו. זה הגלות שלו. אין משהו אחר. ומתוך החוויה הזאת באים וצפים לו כל המידות על הלא נעימות שלו, הלא טובות שלו, הכעס, השנאה, הקנאה וכדומה. הם צפים ויוצאים מתוך הרגשה הזאת. וזה מה שמפתח לו, זה מה שמפתח לו את האישיות שלו, את האני שלו. האדם לא תופס את האני שלו, אוקיי, זה מצרים. הוא לא תופס את זה כך. אין לו שמץ של מושג. זה מה שדיברנו בשיעור הקודם, שאדם קודם כל צריך לגלות את הדבר שנקרא הכרת הרע. זה תחילת העבודה של האדם. להכיר ולהבדיל בין, זה מה שאנחנו עושים בהבדלה. אם אין דעת, הבדלה מיניים, אומרים חז"ל. מה שמבדיל את היכולת הבדלה של האדם בין טוב לבין רע, זה הדעת. אבל זה נאמר חטא עץ הדעת. חטא של האדם, חטא של האדם הראשון, זה לא מה שאנשים חושבים שהיא אכלה מאיזה עץ. לא היה שם שום עץ. זה לא שהיה שם איזה עץ עם איזה פרי, חלק אומרים תפוח, חלק אומרים חיטה, כל אחד אומר איזה משהו. זה לא שזה היה זה, הדבר עצמו, כי זה לא זה. אלא בתוך הנפש שלה היא נגעה במקום שהיא עדיין לא היה מוכן לתיקון. ברגע שהיא נגעה בו לשם תיקון, כל מה שהיא רצתה לעשות חווה זה לשם שמיים. חז"ל לא באים אל חווה ובאים אליה בטרוניה, בכלל לא. כל מה שהיא רצתה לעשות זה לשם שמיים, רק היא עשתה את זה לפני שהיה לה את היכולת לעשות את זה. לא בעיתו ולא בזמנו. היא הקדימה את המאוחר והיא הייתה מחכה כביכול. אם היו מחכים שעתיים וחצי, זה נקרא ברוך אני אף על פי שאין זמן, והם מחכים שעתיים וחצי עד כניסת שבת, התיקון היה נגמר. ואז רוב העולם שואל, טוב, אם התיקון היה נגמר, מה אם והנה כתוב באדם בתורה, ואדם כי ימות באוהל, איך יכול להיות? מסתם שהיה מחויב במיתה. כי אם כתוב בתורה ואדם כי ימות באוהל, בתורה הייתה קיימת לפני בריאת העולם, מסתם על התחילה, היה ודאי חייב לחתור, כי היה חייב למות. אז עניין של מיטה זה לאו דווקא כמו שאנחנו רואים וחווים את זה היום. זה לא זה בכלל. עניין של מיטה זה כשאדם יורד ברמה הרוחנית שלו, זה נקרא מיטה. אז אדם הראשון, מה שהיה, אם היה אדם קיימות בעול, פשוט ירד רגע ברמה הרוחנית שלו ויכול לחזור מהר מאוד, זה מה שנקרא תחילת המתים. תחילת המתים זה שאדם חוזר למדרגה שלו וממשיך מזה הלאה. זה תחילת המתים. זה הכל. אז יש גם ברוחניות את התנועה הזאת של מוות ותחיית המתים כל הזמן. לכולנו יש את זה. מה שהסברנו בפעם הקודמת, ומפה אנחנו נעבור למציאות שלנו, את החשיבות של הכרת הרע שיש במציאות שלנו. רוב העולם מנסה לברוח ולהתחמק משם. ואנחנו באנו ואנחנו באים ואומרים, לא רק שלא צריך להתחמק משם, צריך לנצל את הדבר הזה. לא לברוח משם, לא לצאת משם, להיות שם ולהשתמש בדבר כדי להעלות את זה כתפילה כלפי שמיים. גם את החושך. אדם שמצוי בשמחה, יש לו כושר תפילה נפלא, הוא יכול להתפלל נפלא, יכול לנצל את זה, התעוררות הנפש. אדם שיש לו ירידה או חושך, צריך להשתמש בזה גם כן. זאת אומרת שבכל מקום שאנחנו נהיה, ועץ הדעת יוליך אותנו פעם לצד הטוב ופעם לצד הרע, בשניהם זה לא משנה מבחינתנו. בשניהם אנחנו נשארים בעבודת השם. וזה עיקר העבודה של יהודי. בשני התנועות האלה, להישאר בקו האמצע, אתה לא זז ממנו. כי מי שיזז כמו מטוטלת, זה קשה נורא. ממש קשה. כשהוא שמח, אז יש לו, אין לו בעיה, הוא ישים תפילין, יהיה לו את כל ההתערות של הנפש, הוא יעשה הכל בשמחה. אבל כשיהיה לו ירידה, נו, אולי נניח, אולי, אי אפשר לעבוד כך. ככה אדם גם לא מתקדם. כי הוא באמת כמו מטוטלת, הוא זז מצד לצד, הוא לא, אין לו את האישיות שלו, הוא לא בונה אותה. הנפש לא נבנית. אין לו יכולת. ואז הסברנו שיש, תחילת העבודה זה הכרת הרע, ומשם אנחנו צריכים לאט לאט להתקדם, 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 בדרך די ברורה ודי מובנית אצל חז"ל, של איך להגיע למקום שבו האדם דבק במה שהיה פעם. דבק בקדוש ברוך הוא. איך הוא מגיע לדבקות עם השם, שזה תכלית, תכלית הבריאה. זה התכלית שלשמה אנחנו פה. אין לנו שום מטרה אחרת. הנפש לא חפצה בשום דבר אחר. אנחנו מתבלבלים לגמרי בתוך העולם הזה. זה נקרא עולם מצב של הסתרה. הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם שתי הסתרות. זה כתוב פעם אחת הסתר פניי, ופעם אחת הסתר הסתיר פניי. זה שתי הסתרות שהקדוש ברוך הוא מוריד, והוריד לעולם לתוך המציאות הגשמית, כאשר ההסתרות הן בדרך כלל מה שחזל מגדיר עם זה הגלויות שלנו. יש את גלות מצרים, גלות יוון, גלות בבל, גלות אדום, כל הגלויות שלנו. זה מצבי ההסתרה בתוך הנפש שלנו. ואני רוצה להיכנס אליהם כדי להבין את ההסתרה הזאת. שאתם ביחד איתי תבינו. מה זה ההסתרה הזאת? שכל העולם נותן לה כל כך הרבה חשיבות. אז אני אקריא משהו שוב פעם, זה גם כן בעניין גלות מצרים. להבין את ההסתרה הזה חשוב מאוד, ואת הכלים לצאת משם אנחנו ניתן בהמשך לאט לאט. אבל קודם כל, להבין את ההסתרה ולהתבונן עליה. ללמוד אותה טוב. אני אסביר פה משהו, ואני אתן גם לזה, לכל אחד מתחם איזשהו תרגיל קטן לעשות ולעבוד עם זה, ולראות איך זה עובד. אומר הכתוב אומר, וערב והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. וגומר. והאבן גדולה על פי הבאר. הנה הבאר היא המלכות. ושלושה עדרי צאן רומזים לג' ספירות נצח עוד יסוד. וכפי שאנו לומדים, מלכות מרמזת את כלי הקבלה. שהיא נקראת כן, להיות שממנה נמשכת השליטה המוחלטת בכוח ובכפייה. הנה כלי הקבלה שולטים עלינו בכוח. ועל הבאר הזו שנקראת מלכות, שהיא באר בשדה, מונחת אבן. עכשיו בואו נבין מה זה האבן הזאת. אז לכל אחד מאיתנו יש כלי קבלה. היינו רצון לקבל. זה מה יש לו. אנחנו לא משהו אחר, זה מה שאנחנו. המהות הכי עמוקה של האדם זה הרצון שלו לקבל. זה מה שהוא. ולכן, אם תשימו לב, אני עכשיו מדבר. אבל אצלכם כל החושים עובדים את מה שאני מדבר להכניס פנימה, לאיזה מנגנון? לאיזה מנגנון אתם שואפים להכניס את זה פנימה עכשיו? מנגנון ההבנה. אתם מכניסים את כל מה שאני מדבר עכשיו, כל המילים שיוצאים מהפה שלי עכשיו? אצלכם באופן טבעי, החושים עכשיו כולם הולכים לשמש את מנגנון ההבנה, להבין את הדבר. אם הייתי מדבר פה עכשיו ג'יבריש, מהר מאוד כולכם הייתם, אחד אחרי השני יוצאים מהחדר. אין לכם מה לעשות עם זה. זה חסר תכלית מבחינתכם, דבר שאני אדבר והוא לא מובן. או שאני אנסה לדבר גבוה מדי. גם כאן, לא תבינו, אתם תראו את האנשים יוצאים מהחדר. יש אנשים שנותנים הרצאות, אתה לפעמים נותר, פתאום רואה את האנשים, למה? כי הוא מדבר גבוה מדי, וזה לא, זה לא עובר, זה לא נכנס למנגנון ההבנה של האדם. אין לו מה לעשות עם זה. אנחנו באופן טבעי מחפשים את האבן הזאת. הבנה זה מלשון אבן, או אבן זה מלשון הבנה. בסדר? והאדם, החיפוש הזה אחר ההבנה של המציאות כל הזמן, יכול להיות לו מעולה, אבל יכול להיות לו לרועץ מאוד גדול. אז בואו נראה. ויש לפרש אבן מלשון הבנה, שהאדם רוצה להבין באמת אם כדאי לו לתת את כל חייו בשביל תורה ומצוות. כי בדרך כלל, דבר שאדם מתייגע עליו, הוא מבין בשביל מה הוא מתאמץ. כי הוא רואה ואינו צריך להאמין. הוא מקבל שכר, נהנה ממנו, אז הוא מבין. לכן כשבאים לתורה ומצוות, גם כן רוצים להבין מה הדרך ומהו הדבר שבשבילו כדאי לוותר על תענוגים אחרים, עבור תורה ומצוות. עכשיו, מנגנון ההבנה הזה שלנו רוצה להבין דבר אחד. וזה הגלות הכי גדולה שלנו. יש לו משפט אחד שהוא מנסה להבין כל הזמן. מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? תכף אני אסביר. ומה יצא לי מזה? שאלה אחת, תראו, אתם תראו, אתם תפרטו אותה, ותראו שהיא מופיעה אצלכם בכל מקום. אתם פה, כי יצא לכם איזה משהו. תלכו הביתה, כי יצא לכם משהו.
זה מה שמלכת
לפנות האדם. לא, גם הבהמה עושה את זה. נהפוך הוא. הבהמה עוד יותר חכמה מאיתנו. היא לא תלך למקום שייתן לה איסורים אף פעם. או אם היא נפלה במקום מסוים, היא אף פעם לא תלך שם עוד פעם. במקום הזה היא יכולה להיות את יותר חכמה מאיתנו. בהמה הולכת בשבילי, היא נפלה בו פעם אחת, היה בור בשביל ונפלה בו, היא לא תחזור אליו. היא לא תלך באותו מקום. אנחנו, יש לנו זה, הולכים ונופלים, יוצאים, חוזרים, הולכים ונופלים, יוצאים, חוזרים, הולכים ונופלים, יוצאים. אין לנו בעיה ליפול שם 100 פעם. באותו דבר, בתוך הנפש, אנחנו נופלים באותם דברים. אנשים שאמרו, אוקיי, אני מהיום אוכל בריא. כמה פעמים, או שאני עושה דיאטה. כמה פעמים איזה קוביית שוקולד ככה שברה אותנו לגמרי והתחלנו לאכול רגיל, אבל עוד פעם מחדש. זה התנועה שלנו. רבי נחמן היה כל יום מתחיל כמה וכמה פעמים מחדש. זה כבר טכניקה, איך להתחיל, איך לעבוד בה. כן. היה מתחיל מחדש, מתחיל מחדש. לא אלפי, אבל היה מתחיל הרבה פעמים. כן, יכול להיות. היה מתחיל מחדש. נפל לי עוד פעם מחדש. מחשבה לו במקום עוד פעם מחדש. מתחיל מחדש. אנחנו לא סוברים שאפשר להתחיל מחדש. לא מאמינים שאפשר להתחיל מחדש. האדם נולד למחרת בבוקר, הוא צריך להבין שהוא בריאה חדשה, הוא יכול להתחיל מחדש. גמרנו. זה מה שהיה היה. צהלה. עזוב את מה שהיה. אנחנו לא עוזבים. אנחנו לא מאמינים שאפשר לעזוב את החטאים ואת ההבנות ואת כל ההתנהלות של היום הקודם, אפשר להניח לה לגמרי. אנחנו נחזור חזרה לתוך המציאות שלנו. ההבנה של מה יצא לי מזה, למה זה חושך שלנו? למה זה חושך לנו? התנועה הזאת שמה יצא לי מזה, איפה רואים אותה? אפשר להתחיל ולראות אותה עוד בשבטים. כשעם ישראל הלך במדבר, הגיע לארץ ישראל, מבקשים מרגלים. מה המטרה של מרגל? האדם שולח מרגל לאן שהוא. עם ישראל שולח מרגל לכל מיני מקום. מה המטרה של הריגול? את האינפורמציה, נכון? יופי. זה כל העניין שלנו. לדעת לראות את האינפורמציה, אם מה שהולך לצאת לנו מזה הוא כדאי או לא כדאי. זה האינפורמציה שאתה רוצה. אתה לא רוצה אינפורמציה אחרת. הם נכנסו לשם. לפני שנכנסו, לא היה להם את השאלה הזאת, מה יצא לי מזה. לא היה להם. איפה הם נפלו? רק במקום הזה. ותראו מה עשו יהושע בן נון וכלב בן יפונה כדי שזה לא יקרה להם. שהם לא ייכנסו לתוך מקום של השאלה הזאת בלבד. כי רק זה, השאלה הזאת, ההבנה מה יצא לי מזה, הפיל אותם בחטא המרגלים. לא משהו אחר. רק זה, שאלה כל כך קצרה. מה יצא לי מזה? 4 מילים. זהו. זה מביא את האדם לשיא הגלות שלו. כי זה מעורר בתוך המציאות שלו את כלי הקבלה שלו. ובמקום שמתעורר, שבוע הבא אנחנו עושים באודיטוריום. בעזרת השם. בוא נתת את הדפים, טוב. אני קצת מפה דפים. ברוך השם. אז מה שעושה השאלה? מה שעושה השאלה הזאת זה באמת לעורר אותנו למציאות של כלי הקבלה שלהם. היא מעוררת כוח אינטרס בתוך הנפש. באופן אוטומטי היא מעוררת אותו. והכוח הזה שמתעורר מוליד את כל הגיהנום שלנו. כי ממנו באים כל הצרות וכל היסורים של כל אחד מאיתנו. תסתכלו בעבודות השם, בעבודות התנועות נועות שלנו הפשוטות האלה. אדם שרוצה לצאת בחורף מוקדם מעבודה, מהבית לעבודה. הוא החליט שהוא קם מוקדם כי היה לו שם איזה משהו. השאלה הראשונה שהגוף שואל אותו, הוא רק מתחיל לזוז והשעון מתחיל לצלצל, זה מה יצא לי מזה? ואז הוא מתחיל משחק של כדאיות או לא כדאיות. כדאי לי או לא כדאי לי? מתחיל מלחמה עכשיו. כן כדאי לי, לא כדאי. עכשיו זה מדהים כמה תירוצים יש לו. אין סופיים, הוא לא נגמר. יש לו דימון בלתי נדלה להשאיר אותך תוך הפוך עם הקרית. אם האינטרס בשמה הוא יותר חזק מהאינטרס של המיטה, הוא יריץ אותך לשם. כן? כי מה יצא לי מזה גם ידחוף אותך לשם. בסדר? אז זה ביחס לאיזה כוח יותר חזק דוחף אותנו, אבל זה עדיין אותה שאלה. בדיוק אותה שאלה. ההבנה של מה יצא לי מזה, והכוח שמסתתר מאחרי זה, הרצון שלנו לקבל לעצמנו. וזה חשוב להבין, וזה מה שבעל הסולם שם עליו את כל הדגש בעבודת החיים שלו. על זה, על התנועה הזאת. זה גלות מצרים. ההבנה, הצורך להבין מה יצא לי מזה. לא משהו אחר. אם רק נבין את השאלה הזאת, ונראה כמה היא מנהלת אותנו, ולהתבונן עליו במהלך השבוע, אתם תראו שזה זה כמעט 24 שעות. אני לא מסתכל מה יצא לאחרים מזה. או שאלה יותר עמוקה. מה אני יכול להביא תועלת לאחרים? זה בכלל לא מצוי בלקסיקון שלנו. מישהו מחשב את היום שלו ביחס לתועלת החברה? מי מאיתנו מחשב את היום שלנו ככה? איזה תועלת ממה שאני עושה יצמח למישהו אחר? מי לא שאל את השאלה הזאת? מה יצא לי מזה? לא שמעו את זה אף פעם בכל התורה כולה? אברהם אבינו לא שאל, ועוד מישהו, משה רבנו לא שאל כלום. אין לו את התנועה הזאת בכלל. הוא הבן אדם הכי גדול בעם חבית ישראל, ואין לו את השאלה הזאת. הוא ראש האומה, ואין לו את השאלה הזאת. יש קצת שוני בראש האומה של אז לראש האומה של היום. זה רק בשאלה הזאת. הוא כל מה שעניין אותו זה איזה תועלת אם צמח לעם מזה. זה הכל. והוא לא רואה את עצמו בכלל ראוי לעמוד במקום הזה. זה לא... אני בכלל לא רואה לעמוד פה. מה יצא לי מזה, מהכיסא, מהמשכורת, מהנהג ומהאוטו? לא היה לו. במקרה שלו זה מהחמור או מהסוס או מהגמל, אני לא זוכר, לא יודע בדיוק מה היה להם שם. זה לא מעניין אותם בכלל, זה לא העניין שלהם בכלל. רק מה יצא לי מזה. זה חשוב נורא לדעת את זה. עכשיו, לכל אחד יש נקודת אינטרס פרטית. אישית שלו. שלמי שעשה נקודת אמת יש לו רווח מזה, מי שלא, זאת השם יגיע. יש נקודת אינטרס פרטית שלו, שאותה הוא שואף כל הזמן, ואליה הוא מנסה להגיע כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה הגלות הפרטית שלו. והיא מסתכמת לו במשפט. לא יותר מזה. יש לו משפט שחרות לו במוח, ואת המשפט הזה אחריו, זה נקודת האינטרס הכי חשובה לו. אז אחד, נקודת האינטרס שלו תהיה הצלחה. ואז בכל תנועה שלו בחיים האלה, הוא יחפש את האינטרס שלו, את מה יצא לו מזה ביחס להצלחה, ויברח ממקום שיש בו כישלון. מזה יברח לגמרי. כי הנפש יש לה תנועה ושני מסרות שהקדוש ברוך הוא חייב אותה. לגמרי חייב אותה. אחד זה לברוח מייסורים, שתיים זה לרדוף אחרי הנאה. זה חיוב לנפש. הנפש לעולם לא תלך למקום שיש בייסורים. אלא אם כן תנאי מותנה הוא לפני כן. שהאיסורים הם בשביל הנאה של אחרי. לא, אתה רואה אנשים ואתה פוגש אותם, פגשו אותם בכל מיני מקומות במנהטן, אתה פוגש אותם, עושים כל מיני מובינג וכל מיני כאלה, עבודות קשות, בחיים לא עושים אותם פה. אתה פוגש אותם שם, עושים את זה. לגמרי, מה המטרה? תאילנד, זה המטרה. ההנאה שבאה אחרי, המציאות שבאה אחרי, גם אנחנו עושים את זה. אני מוכן לסבול, לדוגמה, בשלום בית, אני מוכן לסבול עכשיו. תקופה מסוימת, בשביל שאחרי זה יוליד את הפירות שלו. אנשים בנושאים של זוגיות וכדומה יכולים לסבול המון. בשביל איזה רגע אחד שיודע שיהיה לו הנאה צרופה שם, שהקשר הזה נותן לו. המון, מוכנים לסבול המון. חצי שנה, שנה, שנתיים. יש כאלה שסובלים אפילו 12 שנה, 13 שנה, 14 שנה. וגם אלה שמוכנים לסבול ככה, יש כאלה שרק מכוח הדמיון מוכנים לסבול ככה. שהיה להם את ההתאהבות הזאת בהתחלה, שפה כולם הולכים לאיבוד, בשלושה חודשים האלה, נעלמים מהמציאות כולם, ואחרי זה מחפשים את זה עוד פעם, כל הזמן. ותמיד יש להם תקווה שזה יגיע באיזשהו מקום. התקווה הזאת שזה יגיע, זה מה שמביא אותם אל המקום שהם הולכים והולכים וממשיכים וממשיכים, אפילו שמתיסרים, מתיסרים ומתיסרים ומתיסרים, יכולים להתיסר שנים, אבל התקווה שהנקודה הזאת תגיע. שוב פעם, חיים של איסורים לאורך המון המון זמן, גלות לאורך המון המון זמן, רק מתוך הנקודה של מה יצא לי מזה. זה הכל. לא מעבר לזה. עכשיו, בעל הסולם כותב לגבי אסתר אחד ואסתר כפול. אז אסתר אחד מרחיק את האדם למצב שבו יש לו, מבין את המציאות במצב של שכר ועונש. אסתר אחד, אה?
אסתר זה ה' ומלשון
אסתרה. אסתרה, כן. לא אסתר באלף, כן. יש אסתר אחד, יש אסתר כפול. אף על פי שאסתר...
אסתר.
כן, אף על פי שאסתר זה בדיוק זה. הכוונה של אסתר המלכה זה זה. מגילת אסתר זה גילוי ההסתרה. זה בעצם המילים עצמם. זה המטרה שלה. לגלות את האסתר. ושם באמת האסתר כפול, כי היה כיליון על עם ישראל בכלל. עם ישראל היה אמור להתקלות לגמרי באותו מעמד. והגילוי הוא הכי גדול. אז במקום שיש אסתר הכי גדול, שם מצוי הגילוי הכי גדול. לכן אנחנו אומרים לאנשים, אל תברחו מהחושך, כי בנקודה הזאת האור הוא הכי גדול. רק אתה צריך לדעת מה לעשות שם. זה הכל. לכן, רוב העולם, כמו שהסברנו, בורח משם כמו מאש. הוא בעצם לעולם לא יגיע לגילוי הכי גדול. אם הוא לא ייכנס לתוך המקום ששמעת האסתר הכי גדול. זה מחויב. תמיד לפני גילוי עצום, יש את הכלי שלו. והכלי שלו זה החיסרון הכי עצום. והוא מחויב להיות. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו כמות מים קטנה, אז אני אשתמש בכוס קטן. אז יש לי כלי קטן. מה שנקרא אסתר קטן. אבל אם אני רוצה כמות מים גדולה, אני חייב להגדיל את הכלי. ככל שהכלי גדל יותר, גדל יותר, גדל יותר, גדל יותר, זה מה שנקרא הסתרה יותר גדולה, יותר גדולה, יותר גדולה. כי האדם חייב לחוות קודם כל את הכלי, לפני שהוא חווה את האור. עוד פעם, נסבר. האדם חייב בחוויה שלו, אנחנו דיברנו שאנחנו זה רצון לקבל. זה מה שהאדם. לכן המודעות של האדם, כשהיא חווה את הכלי, מבחינתה זה חושך, היא חווה את חושך. ברגע שהכלי הוא ריק, לא נדבר על כלי מלא. אתם רעבים, נכון? אז אדם יש לו רעב כרגע שהוא נמצא פה, אז בסדר, זה רעב של איזה כמה דקות, הוא יצא החוצה ויוכל איזה עוגיה. זה לא חושך ניכר בעיניו. אבל אדם שהולך במדבר עכשיו, ואין לו אוכל, ואין לו אוכל, ואין לו אוכל, זה נהפך להיות כלי ענק, כלי ענק, כלי ענק, כלי ענק, כלי ענק. בוא ניקח לו עלינו לפני 70 שנה. הם יכולו לאכול את הקליפות של תפוחי אדמה, או כל דבר שיש על הרצפה. למה? כי הכלי הוא עצום. יש רעב עצום לאוכל. לא, עכשיו, כתוב על דורנו שלא יהיה, לא רעב למים, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם נשמע את דבר השם. אז הכלי הזה שצמא כל כך, זה כלי ענק, והחוויה שלו מבחינתנו היא חושך, היא אי נעימות. כי האור עצמו, מה שמתלבש בתוך האדם, זה הנועם, והיא נועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו. הנועם הזה שאדם חווה במהלך חייו, זה אור השם. בכל מקום שתגיעו למקום של נועם, בהרגשה. זה אור השם. ולכן האדם, ברגע שיש לו את החיסרון מהנועם הזה, זה כבר עכשיו איסורי. זה עכשיו הסתרה. מי כתב את זה? אני לא יודע. לא זוכר. זה כתוב? כן, כתוב את תהילים. והיא נועם השם אלוקינו עלינו, מה שדם כאן? כן. אני לא זוכר. חילה מכבודך. אבל זה
מישהו.
כל התפילה רושמים את זה. גם אותי שמעת אנחנו אומרים את זה. מה המטרה שאנחנו אומרים את זה במוצש? למה אומרים והיא נועם השם אלוקינו במוצש? להמשיך את האור של שבת לכל השבוע. וזה מה שהפסוק הזה עושה. הוא ממשיך לנפש את האור של שבת לכל השבוע כולו. אז לא לדלג עליו. חשוב נורא עם הכוונה הזאת. זה מאוד חשוב. אז האסתר הראשון, מה המטרה שלו? המטרה של האסתר הראשון זה מה שאמרנו, עניין של שכר ועונש. זה נקרא אסתר אחד. שאדם יש לו השגה שיש בורא לעולם, אבל הוא מייחס למציאות עניין של שכר ועונש. זאת אומרת, יש שכר שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, וזה הרגשה של הנועם, ויש עונש. מאיפה זה כתוב? תלמוד עשר ספירות, הקדמה. הקדמה לתלמוד עשר ספירות. שם זה מופיע, זה לא משהו שבעייתי לקרוא. זה פתוח לכל לגמרי. אז השכר והעונש הזה, זה רובנו, רוב העולם מצוי כמעט בתוך התנועה הזאת, אבל גם מצוי ולא מצוי. וההסתר הכפול זה שהאדם מבחינתו אין השגחה. אין השגחה של הקדוש ברוך הוא למציאות. אין שכר, אין עונש, אין השגחה. במקרים הקשים של, של, של המציאות הזאת של אסתר כפול, ואנחנו חושבים שזה רק אנשים מאוד מאוד רחוקים מצויים שם, אז זה לא נכון. גם אנחנו בתנועת היום-יום שלנו מצויים שם. אנחנו תכף נראה עד כמה אנחנו מצויים שם, באסתר הכפול הזה דווקא. בטח בדור שלנו. ואנחנו נגיע אחרי זה, בואו ניקח דוגמאות של אנשים שהיו בשואה כביכול. ידעו? ומשם יצאו ואמרו, אוקיי, אין הקדוש, אם זה מה שקורה, אין הקדוש ברוך הוא בעולם, עזבו הכל, הורידו הכל. השתחררו מהכל, אמרו, לא מוכן. והיו כאלה שזה לא, זה פשוט מדהים, שיצאו משם והתחזקה אמונתם. האמונה שלהם התחזקה לגמרי. אף על פי שראו מה שראו, אף על פי שהיה מה שהיה. ועליהם הרב אומר שמי שרואה אחד כזה, שילחסים את הראש מיד מתחת ליד שלו. כי הם נחשבים צדיקים גמורים. מי שיצא משם ונשאר באמונה, נחשב צדיק גמור. אף על פי שהטבע סתר לו את כל, את כל האמונה. סתר לגמרי. את כל האמונה, הרי מה אנחנו מאמינים? שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. איך אפשר להגיד את זה? גם איוב. מה קרה עם איוב? איפה הוא נפל בסופו של דבר? זה רק באמונה. אף על פי שהוא החזיק הרבה מאוד זמן. והמציאות סתרה לו את הכל. כי הוא עבר מחווים גופניים כל כך קשים, ואיבד את הילדים שלו, ואיבד הכל, והוא אחז לגמרי באמונה. שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, וכל מה שקורה איתי זה הכי טוב שיכול לקרות. הרבה מאוד זמן. עד שלרגע אחד הוא שאל האם איוב הפך לאויב. בום. אצל גדולי עולם, זה הנפילה.
ולמה הבנה שיש שכר ועונש בפסקיה? הרי אומרים שזה שלב ראשון לעבודה.
נכון.
שאי אפשר להגיע לעבודה מתוך אהבה, אם אין עבודה מתוך יראה.
מסכים איתך לגמרי. אני לא סותר את זה. זה נקרא אסתר בגלל שאתה עדיין תופס שהקדוש ברוך הוא מעניש. בסדר? אז בואו נדבר על האסתר כפול, ואחרי זה אנחנו נלעת לאט נעלה. כשאדם נמצא באסתר כפול, הוא רחוק, זה נקרא זדונות. פה נמצאים כל הזדונות של האדם. אז איפה אנחנו תופסים את זה? איפה זה אצלנו במהלך חיי היום, ההסתר הכפול הזה? הרי אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם. אבל יש שני תנועות בעבודת הנפש. התנועה הזאת היא שאנחנו בשכל מאמינים בצורה חיצונית שיש בורא לעולם, זה לא צורה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את העבודה. זה לא הצורה הנכונה. אלא הקדוש ברוך הוא שואף מאיתנו לאיפה אתה ביומיום, איך אתה מתנהל. איך אתה זז? מה המעשים שלך ביחס לזה? מה החוויה שלך ביחס לזה אתה נמדד? לא ביחס למה אתה חושב. מה אתה חושב, אנחנו יכולים לחשוב הרבה מאוד דברים נפלאים. זה לא אינדיקציה. האינדיקציה שלך על הקרבה שלך לקדוש ברוך הוא זה מה אתה עושה בסופו של דבר. ואיזה שאלה מנהלת אותך? מה מנהל אותך עכשיו? מה יצא לי מזה? תזכרו, ההבנה הזאת, אתה עמוק עמוק בתוך בתוך החושך, ממה יצא לי מזה. ותסתכלו במה, בתנועה שלנו, כמה מאיתנו בחוויה ובמעשים שלנו, מתנהלים מתוך מקום כזה שאין בורא לעולם. דוגמה פשוטה לזה. נתקעתם חס וחלילה עם האוטו. מה התנועה הראשונית שלנו? טלפון למי? למי? לאבא. או לאבא או לגרר, אחד מהשני טיק 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 טיק, תבוא תוציא אותי מפה. נכון? מיד. איפה הקדוש ברוך הוא? איננו. הלך לישון. איננו במערכת. תסתכלו את התנועה הצבאית שלנו. החשיבה היא לעולם, איך אנחנו עושים את המהלך הזה? איפה אתה? תפילות וזה? לא שייך. לא שייך. אין. מה פתאום? קמנו בבוקר. בסדר? הרי מה חז"ל אמרו לנו? אתה עוד לא קם. אתה חייב להתחיל במודה אני. רגע, מה מודה אני? אתה תן לי לפחות לקבל איזה משהו. מה מודה אני? על מה אני צריך להודות בכלל? עוד לא התחלתי לזוז בכלל. על מה אני מודה אני? שחזרת בי נשמתי. זה לא מובן. זה לא מובן מאליו. בתנועה שאצלנו זה מובן מאליו, זה הסתר כפול. התחלת לזוז רק, אתה כבר בהסתר כפול. אתה לא רואה שיש את הקדוש ברוך הוא פה בתוך המציאות. אתה לא מייחס לזה חשיבות שהקדוש ברוך הוא פה בתוך המציאות. ועל זה חז"ל אמרו בהלכה ראשונה. שולחן ערוך, הלכה ראשונה, כתוב שיוויתי השם לנגדי תמיד. הלכה מספר אחד, אתה לא צריך יותר מזה, לא צריך להמשיך הלאה. כבר יש שם את הבקשה הזאת. למה? כדי לצאת מההסתר הזה. האדם צריך לשוות לפניו את מלכו של עולם. מה המטרה של זה? אחד זה לצאת מההסתר, שתיים את ההתנהגות שלו לשנות. את המעשים שלו בפועל לשנות. כי אדם שיושב מול מלך, לעולם לא יתנהג כמו שהוא מתנהג באופן פרטי. כי בהתנהגות שלו באופן פרטי, הוא מתנהג בהסתר שלם לגמרי, בהסתר כפול. כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא איתו. המכשירים האלה. או המסך הזה, ריבונו של עולם. אדם יושב מול המסך הזה. אין לך יכולת לזכור בכלל שיש בורא לעולם. איך תזכור? איך? גם אם אתה שומע שיעור. כן? גם אם אתה שומע שיעור, אבל מי שישר שיעור פעם, ברוך השם, אנחנו עושים את זה פה כרגע, כדי לקרב את האנשים שמציעים בתוך המציאות הזאת, אבל אין, זה הנתק קיים. עכשיו אתם תצאו מפה, כן? אז הם יושבים לאכול עכשיו על השולחן אוכל. מי לפני שהוא אוכל, מבין שעכשיו בורא עולם מאכיל אותו. מי חושב על זה בכלל? אנחנו בדרך כלל, לצערי הרב, מברכים בשביל לאכול. כן? אנחנו עושים את התנועה בזריזות מהר מאוד, הברכה. זה בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים. כל המצב פה זה מה שאמרנו, כל מה שאומרים. יש את גלות, גלות הדעת. זה הגלות, אין גלות אחרת, תדעו. הדעת היא בגלות. איפה היא? בסדר? אז היא במקום הזה שהוא עכשיו יושבת לו הפסטה, איך אתם רוצים, כל אחד מה שהוא אוהב. יושב מול השולחן עכשיו, גמרנו. אין. אתה עסוק עכשיו כל כולך, הלו. תתעורר. אתה רדום לגמרי. תתעורר רגע, איפה? הוא בתוך האוכל, שכח לגמרי. ואם יש קצת ים ויש קצת בירה, זה שכחנו לגמרי. איפה אנחנו ואיפה זה? זה אסתר כפול. אז חזל לא ביקשו, אסתר כפול זה לא... זה לא רק אלה שיצאו לא עלינו מהשואה וכדומה ועברו דברים, טראומות וכדומה, זה בכלל לא. האסתר כפול מצוי פה ואנחנו בתוכו. אנחנו צריכים לאט לאט להתחיל לצאת ממנו. מהאסתר הזה. עכשיו, למה אנחנו לא יוצאים משם? כי מה? יפה מאוד. תשובה פשוטה. אה? השאלה הזאת של מה יוצא לי מזה, פועלת שם...
זה לא עניין של
אימון? מה? לצאת משם?
פשוט להתאמן כל הזמן.
בהחלט כן. בהחלט כן, אני לא אומר שלא. אבל למה אנחנו לא יוצאים? כי הרבה יותר נוח לנו שם. השאלה מה יצא לנו מזה, וההבנה שיוצא לנו מזה משהו, משאירה אותנו שם. פה יש ענה. עכשיו, מה הבעיה? את הענה הרוחנית, אין לי שמץ של מושג מה זה. אני לא יודעת מה זה, אין לי שמץ של מושג מה זה. כולם מדברים איתי, מדברים איתי, מדברים איתי. עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. טוב, מה יש שם? אף אחד לא יודע בחוויה שלו. לכן אין תזוזה לשם בכלל. אנחנו לא זזים בכיוון הזה בכלל. ונשארים לתוך לב האבן. מה זה לב האבן? אמרנו כרגע, מה זה אבן? הבנה. החיפוש אחר הבנה של מה יצא לי מזה. זה לב האבן. וזה בקשה קשה מאוד לבקש מאיתנו לעזוב את זה. להניח לזה. אבל שלב ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה להתחיל להסתכל על זה, לא לשחרר את זה. לראות כמה זה מנהל אותנו, כמה זה מפעיל אותנו. ולהתחיל ללמוד כמה זה מחשיך לנו. אנחנו תפוסים עכשיו, וזה מה שאומר הרמב״ם, שהתחלפו התוואים. האדם תופס את הטוב כרע ואת הרע כטוב. התהפכו שניהם. מה זאת אומרת תופס את הטוב כרע ואת הרע כטוב? שמה שמרחיק את האדם מהמקור שלו, זה נקרא רע. מה שמקרב אותו אל המקור שלו, זה נקרא טוב. לכן כל תנועה שמרחיקה את האדם מהחוויית אלוקות שמצויה בתוכו, מנוער משם שמצוי, מהקדוש ברוך הוא שמצוי בתוכו, זה נקרא רע. עכשיו, איך הקירוב אל הדבר הזה וריחוק אל הדבר הזה? מה התנועה שצריכה לקרב? ומה התנועה שצריכה שמרחיקה? אז אומרים שברוחני דומה ודומה נפגשים. זה החוק. וזה חוק שמשיח הביא לעולם. וצריך להבין אותו טוב. דומה ודומה נפגשים, זה חוק שבא ש... זה, מה ש... זה תורת משיח. ככה כותב. ככה כותבים בספר מאומות הדעת ומתורה, ככה הוא כותב. זה תנועתו של משיח, גם בעל הסולם כותב את זה. דומה ודומה נפגשים, זה החוק. מה זה אומר החוק הזה? שאם אני רוצה להידבק במשהו, שהנפש שלי תדבוק במשהו, אני חייב לעשות את אותו פעולות שהמשהו הזה עושה. לנהוג כמוהו. בדיוק אותו דבר. ועל זה אמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. כמו שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון כלפינו, אתה צריך לנהוג אותו, לנהוג אותו דבר כלפי הבריות. בדיוק אותו דבר. לא כלפי מישהו אחר. כלפי הבריות דווקא. העבודה שלנו היא גם כלפי שמיים, אבל העבודה היותר גדולה שלנו היא כלפי הנבראים. וזה משהו שצריך קודם כל להפנים. רוב האנשים אומרים, אני מת על הקדוש ברוך הוא, אבל אין לו בעיה לדרוס אנשים על ימין ועל שמאל. אז אתה לא מת על הקדוש ברוך הוא. אתה לא הבנת את מה הקדוש ברוך הוא באמת חשוב בעיניו. דבר מספר אחד שחשוב הכי לקדוש ברוך הוא, זה טובת הנבראים. זה תכלית הבריאה, להיטיב לנבראים. לכן זה הדבר הכי חשוב בעיניו. שהאדם יבין שלתנועה הזאת צריך להידבק. אל הטוב הזה צריך להידבק. עכשיו, מאחר ואנחנו בהסתר כפול רוב הזמן, את מה שאני אומר לכם כרגע, עכשיו, הבפנים עוד לא משיג. אין לו השגה בזה. אין לו שמץ של השגה בזה. לא מבין מה, אתם לא... פה אתם מבינים מה אני אומר. אבל מה עם הבפנים? אם אתם הרגע תעצמו את העיניים ותראו אם אתם מוכנים לדבר הזה, תראו שהגוף מיד יתנגד לכם. מיד לכם, מה עושים? מה עושים? מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. רק את עצמי.
כל הזמן?
כל הזמן.
24 שעות?
24 שעות, הוא מתנגד.
ובפועל תמיד יש. לפעמים ככה, לפעמים ככה.
אתה תראה שגם כשאדם יוצא מעצמו כדי להיטיב למישהו אחר, אם הוא יסתכל טוב, למטה, מתחת, יש נקודת אינטרס. תבדוק, אל תסמוך עליי. אל תאמין לכלום ממה שאני אומר.
ומה זה הדחף הזה, לאומיות, לטובת הכלל?
שוב פעם.
הדחף
לטובת הכלל. הנה, בואו אני אתן לך, תסתכל על המשחילה, אני חס וחלילה, אין לי שום דבר נגע, אבל תסתכל על הממשלה שלנו כרגע. נו, יש בה דחף לטובת הכלל?
לא, זה
כל
אחד באופן.
שוב פעם, גם האדם באופן אישי, מה שאמרתי מקודם, שלכל אחד יש את נקודת האינטרס הפנימית שלו. הוא צריך לבדוק אותה. יש אחד שרוצה את טובת הכלל כי הוא רוצה להצליח. או כי הוא רוצה שהציבור ייתן לו... לא מעניין אותו הכלל. מעניין אותו להצליח. מעניין אותו ההצלחה האישית שלו. להיות אדם מפורסם.
למה הוא לא טס לאיזו מדינה ש...
הוא יכול... הנאה בחיים זה משהו אחד. יש לו אידיאל בתוך המציאות שלו, שאומר, דוגמה, שעם ישראל זה דבר חשוב, אבל על האידיאל הזה נקודת אינטרס שלו מתלבשת. אז זה אומר, אוקיי, אני עכשיו הולך להיות דוגמה. אתן לכם דוגמה מהאנשים שהיו אצלי. אנשים שהיו מפקדים ביחידות בחירות מאוד. כשאתה נכנס פנימה, יש לו הערצה כמעט 24 שעות ביום לבן אדם הזה. מצד החניכים שלו, מצד אשתו, מצד הזה וכדומה. אבל אתה נכנס פנימה, אתה רואה שיש שם נקודת אינטרס. הוא נמצא ביחידה שהוא מסכן, לא גם. זה התנועה העיקרית? לא. זה התנועה, שאלה מה המוביל. לא אומר שזה רק, לעולם האדם לא רק. בסדר? גם הנהג אוטובוס משפיע. גם הנהג מונית משפיע. נכון? הוא לוקח אותך ממקום למקום. מה נקודת אינטרס שלו? זה לקחת אותך ממקום למקום? באמת להיטיב איתך? אני לא בטוח. יכול להיות שהמשכורת בסוף חודש זה מה שמעניין אותה.
לא, אבל
בן
אדם לא
יסכן
את החיים שלו.
אל תהיה בטוח. בחילה שאני סותר אותך, כן? אבל שוב פעם, זה מניסיון קליני. אנשים מוכנים אפילו להגיע למקום שהם מסכנים את החיים שלהם מתוך נקודת אינטרס.
יכול להיות, אבל לא דווקא.
אני תמיד, זה אף פעם אני לא מוחלט. כן, גם התורה, כאילו, היא אמת מוחלטת. שוב פעם. רוב הזמן זה פה. רוב הזמן זה נקודת אינטרס. בסדר? תסתכלו על זה, תראו את זה. שוב פעם, אל תאמינו, תראו איך האדם יכול להבחין בזה. להתבונן אחר המחשבות שלו במהלך היום, לראות איפה הם היו. תסתכל איפה הם היו. האם באמת בכוח המחשבה שלי רציתי להיטיב למישהו אחר? זה היה פה באמת. מבלי שום דבר פרטי מתחת. אם זה ככה, זה נפלא. האדם מתקדם. בואו נחזור אלינו.
זה עוד אינטרס פה אצלך יש.
הוא, שיאהבו אותי, שיעריכו אותי, שיחשיבו אותי, שיקבלו אותי. יש הרבה...
זה הכל אותו
חבילה? זה הכל אותה, בערך אותה חבילה. כן, כן, יש שלושה דברים שהם עיקריים, אבל יש לזה הרבה הרבה מאוד ענפים. זה מתבטא בכל מיני משפטים כאלה או אחרים. דוגמה, אני כלום. אני אפקר, אני אפס, אני לא קיימת, אני לא טובה, אני רעה, אני לא בסדר, אני כישלון. וכו'. בסדר? המשפטים האלה, זה המשפטים ההפוכים לנקודת אינטרס של האדם. זה הפוך לנקודת האינטרס הפרטית. כי האדם שהוא כישלון, לנקודת אינטרס שלו היא להצליח. אדם שתופת עצמו ככישלון, נקודת החושך שלו זה שהוא כישלון. הוא לעולם משאף להצליח. והנקודת האינטרס הזאת זה פשוט מדהים, היא דוחפת אותך 24 שעות. 24 שעות אתה רץ, 70 שנה אין לך בעיה בכלל. ואתה לא יודע את זה.
אה? חוץ משאיפה להצלחה ו...
שאיפה לחשיבות, שאיפה לאהבה. אהבה, זה המשולש הרחב. יש גם כאלה שיש להם דברים אחרים, אבל זה השלושה הבסיסים הרחבים. שעליהם, שוב פעם, יש המון המון ענפים. עליהם זה מובנה. ועד שאדם לא חווה את זה בתוך המציאות שלו, לא מגלגל את זה פה, לא חווה את זה בתוך המציאות שלו, הוא לא יתחיל לזוז לשינוי בכלל. אה? לא, הוא עוד לא התחיל לצאת מהמקום ההסתרה שלו. הוא לא התחיל לצאת משם. וזה חשוב נורא שאדם יזהה את נקודת האינטרס הפרטית שלו ויתחיל לזוז. כי זה מקום כל החושך שלו. וזה כל העצבות והיגון והנחה וכל מה שחזל דיברו. קיים אצל כל אחד במינון מסוים, אבל כל הגרעינים קיימים, יש 10 מאמרות לכל אחד. יש 10 תפיסות מחשיכות של האדם בכל אחד ואחד מאיתנו. השורש אחד שהיא שורש. כל אחד בא כדי לתקן את השורש הפרטי שלו. זה המטרה שלו, שזה הוא פה. ועד שאדם לא ידע את זה, הוא הולך כעיוור שמגשש קיר לגמרי. האדם שיודע את זה, זה פשוט מדהים, איך החיים שלו מתחילים להשתנות. יש פה ברוך השם 2 שעשות, הם יכולות לשאול. החיים מתחילים לזוז, מתחילים לנוע. אף על פי שזה עבודה וזה הגיע קשה. זה לא עכשיו אני נפטר מזה וזהו. זה מה שנאמר על עברי מבינו, אחרי 75 שנה, לך לך מארצך, מולדתך מבית אביך. זה דורש המון יגיעה לצאת משם. אבל אם אנחנו לא נתחיל לצאת משם, מה עשינו פה 70 שנה? יכולים להישאר בהסתר הזה עוד הרבה, הרבה, הרבה מאוד. אין בעיה להסתר הזה להישאר. הוא לא מורגש לנו בכלל. הוא לא בא לידי חוויה, אבל לא רק שהוא לא בא לידי חוויה. הנקודת אינטרס מבחינתנו זה טוב. זה מוגדר אצלנו כטוב. אם אני עכשיו יושב באיזה מקום ואוכל סעודה כמו שצריך, מבחינתי זה טוב, זה לא רע. אני לא מצליח לתפוס למה זה רע. כמו שהיא אמרה, למה? למה אתה מגדיר כזאת סעודה, כסעודת מלאכים? למה אתה מגדיר את זה כלא טוב לי? אני לא מגדיר את זה כלא טוב לך, אבל התנועה הזאת של ההתענגות הפיזיולוגית מרחיקה אותך מנקודת התודעה שמקרבת אותך אליה. מרחיקה אותך אל הטוב האמיתי. היא מרחוקה אותך מזה. עכשיו, אתה תחליט עם זה, אם אתה מעדיף ותבחור את זה או לא. זה הבחירה שלנו. אנשים בוחרים ומגדירים טוב כמה שנותן טוב לפיזיולוגי שלי, ולא מבינים שזה מוסיף את כוח ההסתרה עוד יותר. וזה מרחיק אותך. הדעת שלנו באופן טבעי, הנפש שלנו באופן טבעי, שואפת ומשתוקקת אל האור. היא לא משתוקקת לשום דבר אחר. כל תנועה גשמית שאנחנו נעשה, תרחיק אותנו. תגביר את ההסתרה. כן, תרחיק את ההסתרה. תגביר את ההסתרה. כל תנועה גשמית. אפילו הצורך הבסיסי שלנו, של אכילה, שתייה ושינה, אפילו זה ירחיק את האדם. זה לא אומר שהוא לא יכול לעבור את זה ולהתגבר על זה. המטרה שמה שעשו חז"ל, הם תקנו את התנועה הזאת גם כן. הצער שמשה רבנו היה, וכשהוא עלה להר סיני, זה ש-40 שנה, 40 יום הוא לא אכל ולא שתה. למה? כי הוא הפך את הדבר הזה לדבר שמקרב אותו גם כן. סודות שבת. כן. כן.
משה רבנו לא מדברים את העניין הזה. כל אחד מאיתנו שרוצה לתרום יותר, עדיף שיצליח בחיים הפרטיים שלו גם כמה שיותר. קודם כל יצליח בחיים הפרטיים, ואז יצליח לתרום הרבה יותר.
זה הטעות של רוב העולם. אני אסביר. אם אתה נכנס בתחילה לתוך המצב, דוגמה, אני הולך ללמוד, והכניסה הפנימית שלי באמת ללימודים היא כדי להביא תועלת לחברה, בזה אתה צודק.
זה
מסריך. או, מסכים איתך. מי מאיתנו שם? מי מאיתנו לא עושה? לא כל הזמן. נקודת ההתחלה שלך. אני לא מדבר על אידיאלים חיצוניים בשכל. מה התנועה הפנימית של הלב? מה היא מדברת? אני עכשיו רוצה... כי זה יביא לי פרנסה כמו שצריך, וזה יסדר את המציאות של המשפחה שלי, ואני אשיר ויהיה לי זה וזה וזה וזה. אם זה התנועה התחלתית, אין מה לעשות. הכל הולך אחר הראש. כל 4 שנים ילכו למטרה הזאת, וכל החיים אחרי זה ילכו למטרה הזאת. זה מה שיסחוף את האדם. אלא אם כן, הוא יתחיל לעשות שינוי בתוך המציאות שלו. השינוי הוא רק בפנים שלנו, לא בחוץ. תזכרו. התכלס הוא, זה התכלס, לא משהו אחר. אם זה יקרב אותו, זה תכלס. אם זה ירחיק אותו, זה לא תכלס. זה צריך, תלוי מה נקודת התחלה שלו. מאיפה הוא יוצא? רוב העולם, אם אתה תסתכל עליהם, שימו צבא, מי חושב על תועלת ה... הוא נכנס לאוניברסיטה, הוא באמת חושב על תועלת ה... על המקסימום שלו. אשרה מרשך לקם. על תועלת החברה.
המון, כן. המון, ותוך כדי לימודים גם מתנדבים ועושים...
זה לא קשור. שוב פעם, אני מדבר כל הדבר... זה נראה בחיצוני. צריך לראות את האדם בבפנים. גם אנחנו, שוב פעם, בנקודת האמת, אני מכניס כי, שוב פעם, כי זה המקום שאני בא משם. אתה רואה את זה, אנשים שהם בחוץ, הם כל הזמן בטוב בחוץ, וכל הזמן עובדים על לעזור לאחרים, לעזור לאחרים, לעזור לאחרים. בסופו של דבר, יש מתחת, שאתה נכנס פנימה ואתה מגלה שהם רוצות, שהם רוצות להתאפס כטובות. רוצים, רוצה להתאפס כטוב, כי החוויה שלו זה שהוא רע. אז כל הפעולות שהוא עושה, ואתה רואה אנשים... תראו, יש 10% מהאוכלוסייה שהקדוש ברוך הוא מוריד אותם לעולם, שהם אלטרואיסטים גמורים. יש כאלה. אחד כל 10 יש אחד כזה. ברוך השם. זה לא מעט, זה הרבה מאוד. כנגדם יש 10 כאלה שהם אגואיסטים גמורים. הם נקראים רשע מוחלט, רשע גמור. באמצע. גמורים. גמורים. אין להם יכולת תזוזה. הם, מה שנקרא רשע גמור. באמצע יש 80% שהם זזים בין פה לבין פה. והמטרה שלהם זה להתקדם, להגיע לטוב המוחלט הזה. בטח. נכון. צריך גם להגיע שהאדם, כתוב במשנה בפרקי אבות, שאדם צריך לעבוד את רבו שלא בעל מנת לקבל פרס.
אבל היום לעשות אותם מחר לקבל שכרה.
בסדר גמור. מה השכר?
החפץ
להיטיב. זה השכר. השכר האמיתי זה שמתעורר אצל האדם החפץ להיטיב לקדוש ברוך הוא. נחת רוח. זה מתעורר לו. זה מה שהכדור שפו. זה השכר. זה השכר. לא עכשיו אני בא לשם, יש לי דאון פיימנט צ'ק. 15 מיליארד שקל. כך תעשה מה שאתה רוצה. זה לא השכר. השכר זה קרבה לקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר קרב לטוב המוחלט, זה השכר שלו. זה שכרו. ואין שכר יותר טוב מזה. אנחנו לא מחפשים משהו אחר. הנפש לא חפצה במשהו אחר. זה השכר שלנו. צריך להבין את זה. קרבה. עכשיו, הקרבה היא בצורה. היא בצורה, הקרבה, כמה, מה שאתה אומרת, אני אקרב לקדוש ברוך הוא, כמה אני יותר דומה לו. במעשים, בפועל. זה קרבה. עכשיו, פה זה נשמע ומוגדר לחלוטין כפרייר. מי שכן, ככה זה מוגדר. אם אתה ככה, אתה פרייר. אם אתה דואג לנבראים, מבלי שום אינטרס, אתה פרייר גמור. מה, אתה לא נורמלי. אתה לא שייך למציאות. נכון? שפה מה, כל השאלה היא, בדיוק מה שחזרנו מקודם. מה יצא לי מזה? תן.
אבל אם תיקח נגיד מישהו שאוהב את השם, מישהו שמתנדב ביתומים, ומישהו שנהג, לא יודע,
כן.
כאילו, אז...
זה לא משנה מה הוא עושה, זה שונה, שונה מאיפה הוא יוצא. לא משנה מה הוא עושה. בכלל לא חשוב. הוא יכול להיות ראש עם, הוא יכול להיות מטאטא רחובות. זה מתעסק עם הציבור כמעט 24 שעות, אבל יש לו אינטרס עצום להיות קרוב לראש ממשלת ארצות הברית. וזה מה שמעניין אותו, זה שהרחובות יהיו נקיים כדי שלאנשים יהיה נעים. זה הרבה יותר קרוב. לקדוש ברוך הוא. הרבה יותר קרוב לתכלית. בסדר? הוא הרבה יותר קרוב לתכלית שלו. הוא מקיים את התכלית של ישמעו, הוא נברא. זה לא מקיים כלום. הוא רחוק נורא, והוא מתרחק יותר ויותר, כי כל הכבוד והצהל שמתנהלים סביבו, רק מרחקים אותו יותר. אתה נפח להיות מכור לזה, אתה לא יכול לצאת מזה. הוא יכול שיהיה לו יותר השפעה, אם הוא יוצא ממקום של השפעה. נתנו לו הזדמנות על, אבל אם בתוך ההזדמנות על הזאת, שיש לו כוח לפעול עולם שלם, הוא פועל בתוך נקודת אינטרס של משכורת וכבוד, פספס הכל. פספס. הוא איבד הכל, לכתחילה הוא איבד הכל.
אבל
יותר רחובות
איזה השפעה יש.
מה זאת אומרת?
יש לו אינטרס לדאוג ל...
אז כל אדם שעבר ברחוב ונעים לו עקב זה, יש לו רווח עצום מזה. והתנועה הפנימית, זה לא צחוק, אתם חושבים שזה צחוק, אבל זה לא ככה. אדם לא צחוק, קחו תמיד את המנקה שירותים. בסדר? אפילו מנקה שירותים. אם הכוונה שלו היא נכונה, אין לכם מושג כמה הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, כי העבודה שלו היא העבודה הכי משפילה שיכולה להיות. ואם הוא עושה את זה ממקום של להיטיב לנבראים, אין דבר יותר מקרב מזה. אין. עכשיו, אני לא דורש מכם עכשיו, חבר'ה, לך טוב, בואו נלך כולנו לנדב בשירותים של התחנה המרכזית בירושלים. לא, זו לא הבקשה שלי. אבל כל אחד במקום שלו, נתנו לכם את הכלים שלכם, במקום שלכם, להשתמש בהם, כדי להתקרב אליו, זה המטרה, זה התכלית. וכל אחד יכול במקום שלו לעשות את זה. לא צריך שום כסף. כלום, אפילו לא שקל, לא אגורה. לא צריך אגורה כדי להיטיב לאחרים. טלפון, מה שלומך? איך את מרגישה? די. לא צריך. לא צריך כסף. כן.
אין כסף.
זה... זה בדיוק שכן.
אפשר להרגיש את זה מאוד, כשמתבנים במשך היום, בכל דבר שאנחנו עושים עם זה, בעבודה שכל אחד עובר לדו, כל דבר זה, אם זה מרגישים ברגע שמנסים לנתק את המחשור ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מחתרת את הילד הזה כדי שיהיה לו נעים ונקי ושירגיש טוב וזה וזה, אז כבר הפעול, את מרגישה שהפעולה שלך היא אמיתית, את מרגישה טוב, את מרגישה... כאילו, כל אחד ממש
לחוש
יכול להרגיש
את זה תוך כדי היום יום שלו. זה מה שרוב העולם לא מבין. שאין מקום לשמחה, אלא במקום שאתה מיטיב לאחר. השמחה רק שם השורה. רוב העולם מחפש את השמחה במקום שהוא נהנה מעצמו. זה לא שם.
אז מה, איך אתה
מגדיר להשפיע? צריך לדעת איך להיטיב לצד האחר. לא, זה לא אומר שזה באופן, זה חסד בלי גבול. זה לא זה. ממש לא. אלא ההשפעה זה שאתה יכול להיטיב לאחר ביחס לכלים שלו והיכולת שלך להיטיב לו. אני לא, האדם לא ייכנס עכשיו למינוס בבנק וייכנס להלוואה בריבית כדי להיטיב למישהו אחר, זה לא נכון. יש לך 100 שקל ואתה יכול לתת אותם, תיתן אותם. וזה מה שנכון לא תיתן. בסדר? זה בנושא של כסף. יש לך שעה לתת למישהו עזרה, תן לו את השעה הזאת. ביחס לכלים שלו. אתה לא יכול לעבור גם את הכלים שלו. אם אתה תשפיע לו מעבר לכלים שלו, אתה תגרום לו הרס. זה ההבדל בין חסד שהוא ללא גבול, לכן אברהם אבינו זה לא גמר התיקון. כי אצלו זה חסד ללא גבול, רק נתינה. לכן הקדוש ברוך הוא גם הוריד את יצחק לעולם. צריך להיות חסד בתוך כלי נכון. עם הגבולות שלו. יצחק זה הגבול. זה הדין. כן? אז גם זה לא נכון. בסדר? צריך את שני. וזה ביעקב חיבר את שני. נתינה בגבול. זה מקום נכון. איפה היינו? סליחה, אנחנו קצת זזנו. דמי מדומי. דמי מדומי. אז אמרנו שזה הדרך להתקרב. והדרך להתרחק זה שונה ושונה. אז כשאנחנו משנים מצורתנו מהצורה של הקדוש ברוך הוא, פה ההסתרים מתחילים לפעול. זה מה שאמרנו מאותה שאלה ראשונה, שמה יצא לי מזה. זה מה שמחיק אותנו. עכשיו, הסתר כפול, הסברנו אותו. הסתר אחד. כשאדם יוצא מהסתר כפול, ויש לו בתודעה שלו את הקדוש ברוך הוא, הוא נכנס למקום שיש שכר ועונש. אוקיי, עכשיו יש לי פאנצ'ר באמצע הדרך, לא עלינו ולא על אף אחד, נתקע בפאנצ'ר, אוי. הוא מתחיל לעשות דין וחשבון, למה הקדוש ברוך הוא, כן. למה הקדוש, ככה אני אנסה. ככה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא יניש אותי עכשיו? הם מיד באים אליו, רגע, למה? מה עשיתי, ריבונו של עולם? פוגשים הרבה מאוד אנשים, למה? אבל למה עשית לי את זה? גם אני לפעמים שואל את עצמי, ריבונו של עולם, למה? אני קם בבוקר, מתארגן עם כל הילדים, מסדר אותם, קלח אותם, מוציא אותם מהבית, יופי, תעלו לאוטו, אני יוצא החוצה, ואתה פתאום מוציא את השתי הקטנים, זה בתוך הבוץ, והוא משחק איתו עם הבוץ, ועושים חגיגה שלמה, ואתה עכשיו כבר צריך להיות ב... לקחת את כל השאר למסגרות שלהם. מה אתה עושה עכשיו? אז אתה שואל, ריבונו של עולם, למה? מה עכשיו? עוד פעם מקלחת, עוד פעם בגדים, עוד... הלמה הזה זה שכר ועונש. אתם לא מרקים, ברוך השם. זה שכר ועונש. לדעות לכם, זו עבודה הכי אמיתית, זה אישה וילדים. אין מקום שזו עבודה אמיתית כמו פה. זו עבודה אמיתית. אם אתה רוצה לראות כמה אתה באמת עובד, זה רק פה. כל השאר זה סתם, זה משחק. האדם כשהוא פוגש את החברה, הוא נכנס למשחק. הוא לא באמת שם. איפה הוא באמת? אישה וילדים. שם הוא באמת. ומי שמידע עליו, באמת מידע עליו בשמיים, זה רק אשתו. או הצד השני, רק הבעל. הם המעידים באמת. כי שם הבן אדם נמדד באמת. אז למה זה שכר ועונש? זאת אומרת, אוקיי, אני מבין שאתה פה עכשיו מנהל לי את העניינים, אבל למה אתה מעניש אותי? למה אתה מעניש אותי? עכשיו, זה שאדם תופס שיש עונש שמענישים אותו עכשיו, זה הסתר. כי באמת אין עונש יוצא מן השמיים. הקדוש ברוך הוא לא מעניש את האדם. ממש לא. יוצא שכל... העניין של החוויה שלנו, בין אם זה איסורים, או עונש, או מה שזה לא יהיה, זה רק ביחס לאיפה אנחנו משיגים. איפה הדעת שלנו? אם היא תבואה בתוך חומר עמוק, אנחנו נהיה בתוך הסתר כפול. אם היא תבואה קצת פחות, אנחנו בתוך הסתר רגיל, ואנחנו נראה דברים כשכר ועונש. או, הנה, למדתי תורה, ופתאום עכשיו הצלחתי באיזה משהו, או, כנראה זה בזכות הלימוד תורה שלי, או זה בזכות הזה שלי, או זה בזכות... זה הוא מייחס לזכויות שלו, למצוות שלו. זה תנועה של שכר ועונש. ואת התנועה הזאת, שוב פעם, צריך ללמוד, קודם כל צריך להגיע אליה. לא אי אפשר לקפוץ מעליה. האדם צריך לחיות שכר ועונש. עד כדי כך, שיש לו חוויה בפועל על כל מצווה שהוא עושה, שזה נועם שאי אפשר בלעדיו, וכל עבירה שהוא עושה, זה חותך לו בבשר החי. ופה האדם יתחיל לרוץ אחרי המצוות ולברוח מן העבירות, באופן טבעי בבפנים. הוא יברח ממה שמרחיק אותו מבורא עולם, וירוץ אחרי מה שיקרב אותו. ואין דבר שמקרב אותנו יותר לקדוש ברוך הוא, אין מה לעשות. המצווה זה מלשון צוותא. היא מחברת אותך אל נקודת האור הפנימית שלך. אל מה שאתה באמת, אל מה שאנחנו באמת. זה רק המצווה מחברת אותנו, לא שום דבר אחר. קשה מאוד לעולם לשמוע את זה. מה הקשר בין זה לבין עכשיו לשמור שבת? מה הקשר? אני הרבה יותר נהנה לשמור עכשיו, לשבת בחוף הים בשבת, מאשר עכשיו לשבת בבית ולא לעשות כלום. זה הרבה יותר כיף. זה לא נכון. זה בהחלט לא נכון. אף על פי שגם לי לקח הרבה מאוד שנים עד שהשבת נהפכה להיות הנאה צרופה, ולוקח הרבה מאוד שנים, זה למה? זה בגלל הכוח הזה של האסתר. הכוח הזה של האסתר זה הגוף, הוא שואף כל הזמן אל הנאות שלו, ולכן הוא מגדיר את ההנאה של חוף הים בשבת כהנאה שהיא רם מעלה, יש הרבה מאוד תענוג בזה. לכן קשה לצאת משם. אבל כשאדם מתחיל להרגיש את הדגדוג הפנימי הזה של אור השם בתוך הלב שלו, כל החוויות האלה לא מתקרבות קצה קצהו להנאה הזאת. כי ההנאה האמיתית של האדם זה ברגע שהוא מרגיש שהוא שלם. שהוא לא חלל ריק. השלמות הזאת היא באה רק מאור השם. הנועם של, של, של השבת נותן לאדם הרגישה של שלם. עכשיו, זה לא קורה מיד. לא לצפות לזה מיד. זה קורה עם הזמן, עם השנים. וככל שיותר ויותר ויותר ויותר... לאט לאט אנחנו נגיע. קודם כל נסביר את התנועה. ככל שהאדם יותר ויותר עובד על זה, אז התנועה הזאת יותר קיימת. זה נקרא גילוי. מה זה גילוי? מה מדברים על גילוי? כבוד שם שמיים. מה זה גילוי כבוד שם שמיים? מה זה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם? שאנחנו פתאום נראה עכשיו שיש איזה משהו בטבע שמשתנה? אנחנו נראה שמשהו בטבע משתנה, שיש איזה נס, הרי בית המקדש היה בו די הרבה ניסים.
כן, זה נקרא גילוי, כי זה בא כמו
בעת זקים
כאלה, זה לא בצורה לימיאלית, זה לא...
אז זה דווקא כן.
זה משהו שנבנה.
זה משהו שנבנה.
זה כמו זה, זקים.
או, יש תנועה שנקרא מציץ מן החרכים. בשיר השירים הוא כותב. כן, יש תנועה, בזמן שאנחנו באסתר, זה מציץ מן החרכים. מדי פעם פתאום, וואו, נפתח. או, יופי. אחרי זה מסתלק, ואז אנחנו מחפשים, רגע, מה עשינו פה?
בדיוק.
מה עשינו פה שזה, לא עשיתם כלום. אין שום קשר בין המעשים ובין הגילוי בשלב הזה. בסדר, אלא הקדוש ברוך הוא עשה. זה לא שייך אלינו בכלל. כל מה שאנחנו עושים בשלב הזה שאנחנו באסתר, זה לא מה שמעורר את הקדוש ברוך הוא להופיע אצלנו. אלא הוא מחליט להופיע אצלנו, כדי לקחת אותנו קדימה. אלא, אז הוא מציץ מן החרכים, נפתח אלינו, ברוך השם. ואז אנחנו מתחילים לחפש מה עשינו, מה עשינו, מה עשינו. אין שום קשר בין מה שעשינו. אני צריך להבין, אוקיי, זה גילוי של השם, את זה אני רוצה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן הנחיה לכל מי שחפץ בדבר. איך לצאת מן האסתר? לכולנו יש את הדרך איך לצאת מן האסתר. ואנחנו נסביר פה, לאט לאט, שלב שלב, איך יוצאים מההסתרה הזאת. אבל דבר ראשון, מה שצריך כדי לצאת משתי האסתרים האלה, זה דבר שנקרא אמונה. בזה אנחנו נעסוק. זה סתם היה פתוח, לא נורא. זה בדרך כלל קורה, זה ה... שאם לא יהיה לי מה להגיד, אז יהיה לי מה להגיד, שאני אוכל לקרוא. זה אמונה. הדבר היחידי והראשון שמוציא את האדם מכוח ההסתרים שלו, זה לא מה שנקרא אמונה. רוב העולם סותר את זה כי הוא רוצה, השאיפה של האדם היא לדעת, היא להבין. וזה מה שאמרנו, השכל באופן טבעי שואף להבנה. במיוחד הדור הזה. בדיוק ככה. באה ארצות הברית ואמרה לנו, אוקיי, בואו, אני אסביר לכם מה צריך לעשות. כן? תואר באוניברסיטה, מצוין. זה לא הם, זה לא הם לימדו אותנו, זה כבר לבן, יהיה לבן. לבן הרמי עשה משהו, יוון. זה כבר התחיל משם. כל הפילוסופיה ומושכלות היוונית, אריסטו וכדומה. כן? הרמב״ם באותה תקופה יצא וכתב ספר, משהו כתב, מורה נבוכים. זה אך ורק כדי להסביר לעם היהודי שכל מה שאתם מדברים, כל הפילוסופיה קיימת, אבל זה לא העניין. העניין הוא אמונה פשוטה. זה לא העניין. יהודי לא עובד מתוך הבנה. כי כוח הבנה, כמו שראינו, זה נקודת החושך שלו. עכשיו, מי מאיתכם יהיה מוכן לוותר על ההבנה שלו? ולהתחיל לעבוד כמו הסבתות שלפני 50 שנה. זכות רבי שמעון וזכות רבי מאיר. זהו, הכל זה שם. אני מסכים איתך, אבל אצל הסבתות, מה שהיה להם אמונה זורמת בדם, את זה אין לנו. את זה לקחו לנו.
לקחו בשביל שנבנה על זה משהו יותר טוב.
אבל מה עשינו בזה? תראה, כל דבר... האמונה שלהם, הלוואי עליי. הלוואי עליי, האמונה שלהם. אבל אם אני עכשיו יודע את הדברים, אני לומד, נגמר, אדם שלומד פנימיות התורה ויודע את כל הקבלה כולה ויודע את התתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת, יודע מה לעשות. בתפילה יודע מה לעשות בהכל. בכל זאת הוא חייב להגיע לנקודה של למה הוא עושה את כל זה, לא מתוך זה שהוא מבין. כי הקדוש ברוך הוא ציווה, זהו. זה נקודת אמונה שהייתה להם. אז כל הידיעה, אין ספק שאדם שיודע ומבטר על זה ועובד ככה, מענותו גדולה יותר. מסכים. לכן אנחנו צריכים הרבה מאוד ידיעה כדי להגיע לאמונה פשוטה.